חג שמח, מועדי משמחה, פתקה טובה לכולנו ולכל עם ישראל, שתהיה שנה טובה ומבורכת.
חזק וברוך לכבוד הרב, ואנחנו כבר נפנה למאזין הראשון, ליהודה מירושלים. שלום לך יהודה.
שלום כבוד הרב, חג שמח ומועדים
לשמחה.
שלום. הרב, האם יש כתוב בספרים שכולם צריכים לעלות בשמחת תורה לתורה? ויש עוד תופעה שמוצאים כמה ספרי תורה בבית כנסת וזה עושה רק בלבול.
יש בנושא הזה סחף מסוים קרה. כל השנים שאני מכיר את ירושלים, ואני הכרתי הרבה בתי כנסת בירושלים, היה הבדל גדול בין מנהגי האשכנזים לבין מנהגי הספרדים לגבי עלייה לתורה. לגבי האשכנזים באמת כולם עולים לתורה, כל בית הכנסת אחד אחרי השני כהן לוי ישראל, ואותו כהן עולה אולי 10 פעמים גם כן, עד שגומרים את הסיבוב עם כל הקהל. וזה כמובן קצת מכביד על הקהל. כנראה שחלק מהעדה המערבית, הנקראים יוצאי מרוקו, העתיקו את המנהג הזה. והמנהג הזה נסחף וחדר פתאום גם לעדות הספרדים. עדות הספרדים בירושלים לא נהגו בזה מעולם, אלא היו מקפידים להעלות, כמו מחר, זה ביום חול, אז 5 עולים, כולל חתן תורה. זאת אומרת, העולה הרביעי זה חתן מעונה, העולה החמישי זה חתן תורה, אבל היו כאלה שכן רצו, כמו שאומרים, לפייס אנשים מסוימים, אז העלו עוד 5 עולים נוספים, ולא יותר. עשו עוד מוסיפים 5 עולים, ומחוץ לילדים. הילדים לא היו עולים כל ילד וילד, אלא מעלים את כל הילדים, כמו שמובע בפוסקים. את כל הילדים מעלים יחד, בפסוקים מול אשר אמר, פורסים עליהם תלית, יש לזה דיון גדול בפוסקים, עיין בכל ספרי ההלכה, דנו בזה, אין בזה אוהל, זה אוהל הרי, היו מישהו היה תורם את התלית שלו, ומתחת התלית מניחים, מעמידים את כל הילדים יחד. וכל הילדים היו מברכים, וילד אחד קורא בכל רם, וכולם עונים אחריו, ואחרי זה מברכים את כל הילדים בברכה גדולה, ועם יד זקן שם, או רב, בבית הכנסת, או החזן עצמו, פורס ידו על התלית, ידיו על התלית, וברך אותם בברכת כהנים. זה היה המנהג הקדום והמנהג עד זמננו זה, ואנחנו גם לא משנים את המנהגים האלה. אצלנו ובהרבה בתי כנסת אני יודע שממשיכים להנהיג את אותו מנהג. אין חובה ביום שמחת תורה להעלות קהל כמה שיותר, כי נכון שזה משמח וזה גורם שמחת התורה, והרבה הלכות ראינו שהתירו, כגון עליית 2 אחים זה אחר זה, או 2 כהנים בזה אחר זה, מה שלא עושים כל השנה, ועוד ועוד ועוד, אבל צריך לחשוב גם על תורח ציבור, כי מה שקורה, מעריכים בקריאה, ויש מקומות שאפילו 10 לא מקשיבים לקריאה, והכל כמעט חשש ברכה לבטלה, ולכן צריך לקצץ ולקצר, כמו שבזמנו מרן הרב עובדיה, כך פסק שיעלו רק 5 עולים נוספים ולא יותר. אז בראש ימכרו 5 עולים נוספים וזה הכל, וככה ילכו מהר לבתיהם לשלום. הרי היו כל כך מעריכים עד שדחו, יש כאלה שדחו את הקפות של שחרית לשבת בראשית. בהרבה קהילות, גם קהילות האשכנזים, גם ספרדים, כשראו שזה כבד מדי לציבור, והשעות מתארכות, ואנשים נשארים רעבים, ובאמצע מפטפטים ומדברים ואוכלים, בלי קידוש וכדומה, אז שחררו אותם ועושים הקפות בשבת בראשית. אז לכן מכאן סמכו מנהגים שונים ומשונים. יוצא לסיכום להלכה, אין חובה לכולם לעלות לספר תורה ביום שמחת תורה. תודה רבה.
תודה, וישר כוח לרב, מאזין. אנחנו עם מאזין מבאר שבע, מיודענו. שלום לך, יעקב.
שלום, כבוד הרב, חג שמח, פתקת טובה, חילך לאורייתא.
אמן.
עשיתי לדבר עם הרב, אם הרב יכול לעורר על ההקפות, על העירוב של נשים, וגם על הקדש שמרקידים את הספר תורה ולא רוקדים איתו.
טוב, יש המון המון פרטים בנושא הזה, אבל נגיד את הדברים העיקריים. אני מתפלל לשם יתברך שייתן בדעתי לזכור לומר לכם את הדברים החשובים ביותר. הקפות, מנהג ירושלים הוא לעשות הלילה הקפות אחרי תפילת ערבית. מחר, אחרי שחרית, יש כאלה עושים אחרי קריאת התורה, ויש כאלה שעושים בכלל אחרי תפילת מוסף. כל בית הכנסת וכל קהילה יעשו כמנהגה. האמת שהמנהג הקדום היה לפני קריאת התורה, כמו שמנהג האשכנזים הוותיקים עד היום כך לעשות, ויש עושים, כמו שאמרנו, אחרי קריאת התורה שמרבים בשמחה, אחרי שעולים לתורה, ויש כאלה מניחים את זה לסיום התפילה. מנהג ירושלים גם לעשות במנחה, זה דבר שלצערנו השתכח בעשרות שנים האחרונות, כך היה מנהג המקובלים בבית אל, כך מנהג הרבה קהילות בחוץ לארץ, שגם מנהה, אז הם מתפלים מחר מנהה מוקדם יחסית, בסביבות 3 PM, ואז יש להם איזה שעתיים נוספות אחרי התפילה, עד זמן השקיעה לרקוד ולשמוח ולעשות הקפות, ולמעשה עיקר ההקפות היו אז. ואחר כך יש את ההקפות האחרונות שעושים, שמנהיג אותם רבנו ארי, ויש כאלה שהמציאו שכאילו בדור האחרון המציאו את המנהג הזה, ולא נכון. או כאילו בתור הזדהות עם יהודי חוץ לארץ, לא כך הדבר. מחילה מכבודכם, מפורש בספר שער הכוונות, שכך עוד לפני 450 שנה, הנהיג רבנו הארי, ולא רק רבנו הארי, עוד לפניו היה המנהג הזה בצפת, בירושלים, בכל ערי הקודש בארץ ישראל, שבמוצאי החג מיד בסיום תפילת ערבית היו מקיפים התיבה, עוד פעם מוצאים ספרי תורה, מקיפים התיבה 7 PM ואומרים תפילות ובקשות ושירים ותשבחות לשם יתברך. עכשיו, איך צריך לנהוג בהקפות? מספיק להקיף הקפה פעם אחת בתיבה, זה נקרא הקפה אחת. הקפת 7 PM, יצאת ידי חובה. אבל צריך להיות אחד עם הציבור, לכן צריך שהציבור יהיה קצת מודע בהקפות הראשונות לקצר כמה שאפשר, ואת הקפה האחרונה או הלפני האחרונה להאריך שם, קפה של יוסף או הקפה של דוד, שם להאריך. וכמובן צריך להיזהר איך רוקדים מספר תורה, צריך בתחילו ורחימו, בפחד וברעדה, כי אנחנו עדיין, למה אנחנו עושים את היום הזה? אנשים שוכחים. נכון שאתמול בלילה נחתמנו בספר חיים טובים בחתימה השנייה, אבל גם עכשיו, בשעות האלה שאני מדבר איתכם, עדיין מידת הדין נמצאת ועדיין הספרים פתוחים. ועדיין עד מתי? מי שיעיין בזוהר שלמדנו אתמול בלילה, עד מחר בתפילת מוסף באמירת כתר במוסף בשמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, במילת אחד, אז נמסרים הפתקים. לכן אנחנו אומרים פתקת תבואה עד מחר בתפילת מוסף. הרי מוסף נגמר, די. כך כתב הזוהר הקדוש מפורש בזוהר. ולכן צריך לנהג בחיל וברעדה. נשים אסור שיהיו מעורבים יחד עם הגברים. הייתה תקנה, והתקנה הזאת נמצאת עד היום במספר בתי כנסת, אני מכיר אישית, שכך עושים, גם בלילה וגם ביום, אחרי שהגברים מסיימים את הקפות ואת הריקודים ואת השמחה, יוצאים הגברים החוצה. השמש דואג, או הגבאי דואג לכך שכולם, כל הגברים בחוץ, ואז הנשים נכנסות מצד אחר, מנשקות את הספרי תורה, ועושים את זה במיוחד, כדי לטעת בליבם אהבת התורה, לטעת בליבם יראת שמיים. כמו שמובא באור זרוע ובראשונים, שהיו מביאים אפילו את התינוקות והילדים, מלמדים אותם למשק לספר תורה, שזה מביא יראת השם לילד. אז כל שכן לנשים, האימהות צריכות את זה מספר ראשון, כי הן מחנכות את הילדים בבית, והן מנווטות את הספינה של החינוך וכל המגמות של הלימוד של הילד. אז שהיא מקבלת ביום שמחת תורה את האור הזה, את הקדושה הזאת, אז היא מעבירה את זה הלאה לצאצאים שלה. אז יש עניין בזה, אבל להיזהר לא לעשות תערובת של גברים ונשים ביחד. כמובן הספר תורה להתנהג איתו בתחילו ורחימו, כתוב בפירוש בכל הפוסקים, שלא לנדנד את הספר תורה ולא לנשנף אותו באוויר, ולא למסור אותו מיד ליד חס ושלום, זה ביזיון, אפילו כיכר לחם אסור לזרוק מאחד השני, הגמרא אומרת, כי זה ביזיון. כל שכן ספר תורה שהוא אור איננו. כמו שהגמרא אומרת, המשנה אומרת במסכת תענית, דבר יקר היה לנו, דבר של כבוד היה לנו, וזה ספר תורה, לכן צריך להיזהר בספר תורה מאוד מאוד מאוד, ויחבק אותו בשתי אדם, ובשום פנים ואופן לא לנדנד, ולא לרקוד איתו ונענע אותו לצדדים, זה ביזיון גמור, ואסור לעשות כן, וצריך למחות במי שעושה כך. אז זה פחות או יותר הדברים, ואם יהיה צורך בעוד איזה פרטים, אני אשמח מאוד להשיב. תודה רבה.
תודה וישר כוח, אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה, הפעם עיר הקודש צפת, שלום לך יצחק.
חג שמח הרב ופתקה טובה.
שמח, עיר צפת זו אחת המקורות של שמחת תורה שיש לנו מרבנו הארי. תודה. כן.
רציתי לשאול את הרב לגבי תפילה בנץ. האם הזמן שכתוב בלוח בדיוק, דווקא באותה דקה, האם אני התחלתי להתפלל דווקא אז אני חושב להתפלל בנץ, ואם דקה אחרי או דקה לפני, אם החזן יאריך להקדים?
השאלה המוגזרת על עצמה הרבה, ובפרט בתקופתנו זו, שכל מדפיס לוח ועורך לוח נעשה פוסק ונווט, ויש בידו שלט שהוא מזיז את השמש, מזריח ומשקיע אותה לפי גחמותיו ולפי כוונתו. ולא היא, יש שיטות שונות בפוסקים, מי שיעיין יראה שיש שיטות שונות בפוסקים עוד בראשונים, מתי קובעים את זמן הנצאים לפי הבית הכי גבוה בעיר, או לפי העיר שיש בה גבעות ומקומות נמוכים ומקומות גבוהים, כמו צפת, ירושלים ואחרים, אז הולכים תמיד לפי האזור שבו אתה נמצא, הקרקע, המבנה הטופוגרפי של הקרקע, ולפי זה הולכים. אחר כך יש גם ביקוח נוסף, אם יש הר שמסתיר את השמש. האם אני הולך לפי קו האופק, כאילו אין הרים, כאילו אין בתים, או אני הולך לפי מה שהשמש, מה שנראה. לכן, אני אומר לך, הוויכוח כולו מיותר, ואין לו בסיס. בזמנו שאלנו את מרן הרב עובדיה יוסף, כשהתחילו השינויים בלוחות, ולפני קרוב ל-20 שנה, והוא אמר, תעשו מה שתעשו, העיקר תפסיקו לריב. זה היה המילים שלו. אל תתווכחו ואל תריבו, בפרט למשל בבוקר של הושענא רבה, בוקר של שבועות, פנים בנץ, אז אנשים מתוחים והם בנשינה, אז זה צועק מכאן וזה צועק מכאן, מתי שהחזן עמד אנחנו נעמוד, אסור לעשות מחלוקת. מחלוקת זה איסור דאורייתא, ולא יהיה כקורח וכעדתו. לכן, מתי שיעמדו הציבור בנץ, תעמוד יחד איתם, והכל יבוא על מקומו
בשלום.
תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך. רב, אנחנו עם מאזין מרחסים. שלום לך, אברהם.
חג שמח.
חג שמח
ומאושר. שנים רבות, נעימות וטובות.
אמן.
לגבי מה שהתירו ריקוד בשמחת תורה, מה בדיוק אסור ביום טוב אחר או בשבת? האם זה לקפץ או כל תנועה של ריקוד ומעגל?
האמת שכך כתבו הפוסקים, שלכבודה של תורה, ויש לזה כמה סיבות. האחד, עצם הכבוד שאנחנו הולכים לתורה הקדושה, שכל היותנו עם סגולה, והיותנו עם נבחר, והיותנו אנשים שחיים בעולם הזה ובעולם הבא, וסוד קיומנו, וגם סוד קיום העולם כולו, אנחנו צריכים להאמין בזה באמונה שלמה. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדלנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. הכל בגלל התורה. אם לא היה לנו תורה, לא היינו קיימים בעולם ולא היה העולם קיים. איך הוא התקיים עד שהייתה תורה? עד שקיבלנו את התורה? על ידי זכות אבות. האבות כן למדו תורה. משה רבנו כן למד תורה, ובשבט לוי במצרים כן למדו תורה. והיו יהודים טובים במצרים שכן למדו, אבל לא קיבלו את התורה, והתורה לא ירדה מהר סיני עד אותה שנה 2448 לבריאת העולם. זה היה. אז לכן התורה הקדושה היא העיקר והיא המובילה אותנו בכל הדרך אשר אנחנו נלך ואשר נחפוץ. ולכן זה יום גדול מאוד, שזה יום שמחת תורה, שאנחנו שמחים בתורה. עכשיו אני רוצה פשוט להתמקד בשאלה שלך, למה התמקדת, מה היה הנושא בדיוק ששאלת?
מה בדיוק אסור ביום טוב אחר או בשבת? האם זה לקפץ או כל מרגל?
סימן שהתורה ניתנה לנו, התירו לנו משום שמחת התורה, שזו שמחה של קיומית, של עצם קיום נשמתנו. התירו לנו לספק, לטפח, זאת אומרת, למחוק כף אל כף, לא בשינוי, אלא ברגיל, וכמובן בשמחת תורה שחל לא בשבת, כמו השנה זה חל ביום שני בשבת, בשבוע, וגם לרקוד, שהרי משנה מפורשת, ושולחן ערוך מפורש, שאסור, אני יודע למה אתה שואל, כיוון שאנחנו רואים היום לצערנו, זה כואב מאוד, שהדבר הותר, נהיה מותר בשבתות, רוקדים, בשבתות מוחאים כפיים, ולצערנו גם בשבתות חתן, גם אצל אנשים יראים, בתלמידי חכמים אני רואה, שכך עושים, זה אסור. אסור בשבת לרקוד, ואסור בשבת למחוא כפיים. ואם מוחאים כפיים, מוחאים כפיים הפוך. לוקחים את גב היד על כף היד השנייה, בצורה שונה שיהיה בשינוי, אבל לא באותה צורה. לכן, בשבתות זה ודאי אסור, וגם ביום טוב זה אסור. אין הבדל בין שבת ליום טוב לגבי זה. אלא שכאן בשמחת תורה התירו משום כבוד התורה, וגם משום כבוד שמחת התורה, למה? כיוון שהיום הזה, תשים לב, הוא חותם את כל ימי תשרה, ולא רק זה, ביום הזה נתקן חטא אדם הראשון סופית. אדם הראשון נברא ביום ראש השנה, חטא, אכל, בשביל זה אנחנו מתענים, בשביל זה אנחנו קוראים סליחות, לכן אנחנו סובלים, לכן יש גלות, לכן יש לא עלינו צרות שלא יבוא ולא יהיה לאף אחד. ואחרי זה אנחנו צריכים לתרוח, לבנות סוכה ולצאת מהבית ולשבת בסוכה. ואחרי זה אנחנו צריכים לקנות גם ארבעת המינים ולבדוק שהם כשרים והם כהוגן, ואת ההושענות ואת ההקפות ואמירת ההלל וכל ההלכות האלה, כל זה לתקן את אדם הראשון. מתי הוא מסתיים? הלילה זה מסתיים. למה? כי הלילה אנחנו מסיימים את התורה. היום אנחנו קוראים, וזאת הברכה, שניים מקרא ואחד תרגום, אשרי מי שכבר הספיק לקרוא, ואז סיימנו את התורה, אנחנו אחרי זה בערב עוזבים את הסוכה, מנשקים את דפנות הסוכה, נפרדים ממנה, ויוצאים לבית חזרה, והולכים לבית הכנסת, ואז עושים שמחה גדולה לתורה, על זה שסיימנו את התורה. אז זה יום גדול מאוד, לכן התירו ביום הזה לרקוד ולשמוח ולטפח ולעשות כל מה שצריך. אבל בשום אופן, לא בימים אחרים, אין איזה שום קשר ואין שום שייכות ולא לדמות דבר לדבר. תודה לך.
תודה וישר כוח. מאברהם ברכסים לאברהם חיים ברכסים. עוד אחד מרכסים, בבקשה.
שלום כבוד הרב, חג שמח, צדקה טובה לכבוד הרב ולכולם בעזרת השם. ברשות הרב, רצינו בבקשה לדעת, האם כאשר מרבים בחומר ניקוי של המקווה, במים המקווה, כלומר הכלור שמרבים שם, וכמו כן הטמפרטורה, האם זה גורע מצד הטבילה עצמה, או גורע במים עצמם של המקווה?
לא, אין שום הבדל. הרי לא יצויר שהמקווה טהור, נקי, צלול, מים צלולים, אף אחד עדיין לא טבל ממעיין, הכי צלולים. אתה טובל שם. ויבואו עוד 1,000 איש ויתבלו באותם מים, בלי שהמים ינוע ויזו. אז בטבע, שהמים נעשים, סליחה שאני אומר, צבע אחר. כי כל אדם והטבע שלו. אז מה, המקווה ניסל בגלל כך? לא. גם אם נכנסו אנשים עם זיעה ועם כל מצבים שלו, לא יבוא ולא יהיה, ויבוא ויכנסו לתוך המים, המקווה הוא מקווה והוא לא ניסל. לכן גם הכלור הוא לא פוסל את המקווה, אלא מה? האמת שזה לא כל כך בריא. זה לא טוב לא לאור ולא לעיניים. זה מזיק. אז בהחלט צריך שיהיה פיקוח על כמות הכלור שיש במים, או איזה סוגי כלור, לא דברים מזיקים, ולא דברים שיכולים לגרום נזק בריאותי. תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו ממשיכים למאזין הבא. אנחנו נשמע עכשיו שאלתו של יוסף מבית שמש. שלום לך יוסף.
שלום הרב, רציתי לשאול אם יש בן אדם דיסטניס, שאני יודע שקרה לו משהו, שאם הוא ידע מזה הוא יצטער מאוד. אבל זה לא מפריע בכלום. השאלה אם אני צריך להודיע לו את זה, או שאני יכול להעלים את זה שהוא לא ידע את זה. הרב
מפורשת, שלא לבשר בשורות לא טובות. כמו המעשה עם הכושי, כשאבשלום נהרג, אמר לו שם יואב, לא איש בשורה אתה היום. אז לא טוב, זה לא טוב לבשר בשורות לא טובות. ואפילו לא דברים טרגיים חליבה, אלא אפילו סתם סד ממון או נזק או צער, או דבר שיגרום צער, הוא בפרט, כתובה לך, בימי שבת במועד, אסור, אם הוא יודע שהוא יצטער, אז אסור, צריך להעלים את זה ממנו, ולא לספר לו. תורש בא לך, שאם יודע על איזה חבר שלו, שהוא חולה, או שקרה לו איזה נסק או אסון, לא יספר לו את זה בשבת, ולא במועד, שכן הוא צריך לשמוח בשבת, וגם במועד. אז בכלל, באופן כללי, איש טוב, מבשר טוב, איש לא כל כך טוב, אז הוא מבשר לא דברים טובים, לכן צריך להימנע מזה, לא כדאי. תודה רבה.
שלום הרב, אני רוצה לשאול בבקשה אם הרב יכול להרחיב בעניין פתח קטן שנמצא באולם יצחק במערת המכפלה.
מה?
יש איזה פתח ברצפה באולם יצחק אבינו במערת המכפלה, שיש כאלה הסוברים שפיתחו של גן עדן.
כן.
ואם הרב יכול לדבר...
אני אזכיר רק מה שכתבו, אני מצטט את הספרים הראשונים, כמו רבי בנימין מתודלה שהיה לפני 1,000 שנים ויותר, ובספרו מסעות בנימין, ועוד רבים מספרי המסעות הוותיקים והעתיקים, שיש לנו מלפני 800 ו-900 ואפילו 1,000 ויותר שנים. כולם כותבים שבזמן מסעות הצלב, כאשר היו מלחמות בין המוסלמים לנוצרים, וכמובן האסלאם כבשו את צרד, ואחר כך שוב פעם את רומא ואת עוד מדינות שם באירופה, לא נעסוק כעת בהיסטוריה שלהם, אבל אחרי זה הנוצרים הגיעו לכאן, והנוצרים כבשו את ארץ ישראל מידי המוסלמים. ואז הנוצרים הם שבנו את המצבות של האבות אברהם יצחק, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. זה הכל שקר גמור. כך כותב הרב בנימין מתודלה, ואומרים לטועים שאלה הם קבריהם, וזה לא נכון. למה? כיוון שידוע, מובא בזוהר הקדוש פרשת שלח לך קוף עין ג', שם מוזכר בפירוש את כל הקבורה של האבות שהם בשורה אורפית מאדם הראשון לחווה עד, אז הם קבורים אדם, חווה, שרה, אברהם, יעקב, לאה, רבקה, יצחק, בן ליד אבא לא, אבל ואישה ליד אישה, גבר ליד גבר. שם הזוהר בפירוש מביא את הסדר הזה. וזה לא הסדר שאנחנו רואים היום, זה הכל שקר אחד גדול, לכן אנחנו מהעולם לא הולכים להתפלל ליד המצבות שמראים לנו, או אל אברהם, או אל שרה, ויש לפנים את אוהל יצחק, פתאום אוהל יצחק זה אוהל כזה גדול, זה לא היה ולא נברא, ולא אפילו למשל לא היה. אלא מה? למה אנחנו הולכים לשם? בזמן שאוהל יצחק פתוח. אחרי שאותה ועדה החליטה מה שהחליטה, כי אנחנו עדיין בגלות, אז, והאומות שולטים עלינו, אז השאירו את אוהל יצחק שיהיה פתוח בימים מסוימים. ואז באוהל יצחק שם יש את מה שאמרתם, זה נקרא מונבר בערבית, זה יש שם כמין איזה עלייה שהמואזין עולה שם, ומתחת לזה בדיוק יש שם איזה פתח שנמצא קצת גבוה מעל הקרקע באיזה 30 סנטימטר, יש שם פתח שהפתח הזה יורדים בו אל המערה התחתונה, שמתחת למערה שבה אנחנו נמצאים, תחת האולמות האלה שאנחנו נמצאים, והם דוגמת האולמות שלנו, אין שום הבדל ביניהם, אחר כך, ועדיין האבות לא קבורים שם, אלא עוד יותר פנימה, בקומה השלישית למט, 3-, שם נמצאים האבות שוכבים על מיטות יקרות, כמו שמובא בספרים. אם תרצו, תעיינו בספר שפתי צדיקים, מובא שם כל הפירוט של העניין הזה, ושם, כשאנחנו באים לשם, אנחנו עומדים, או יותר נכון קוראים, על, עם הפנים, על אותו פתח, יש שם נקבים נקבים, כי שם מורידים כמין איזה נרות שמן המוסלמים שממונים על המקום, אז מורידים שם נרות, מדליקים אותם תמיד, אז שם אנחנו שמים את הפנים ומתפללים, כי שם זה פתח שמוריד אל קברם של האבות, ושם זה פתח גם עדן. כמו שמובא בזוהר הקדוש פרשת הישלח, שפתח גן עדן נמצא במערת המכפלה. ומשם באים הנשמות היתרות שלנו של שבת, שאני מקבל נשמה יתרה בשבת בבואי קלה, היא תבוא דרך מערת המכפלה, ובמוצאי שבת היא מסתלקת משם. ביום טוב יש הערה של הנשמה, לא אותה נשמה של שבת, אבל יש חלק די נכבד שבא ביום טוב, למשל עכשיו כבר אחרי החצות היום של ערב יום טוב, אז אנחנו מקבלים תוספת של הערה, והיא אחר כך מסתלקת בתפילת ערבית של מחר בערב בצאת החג. אז ומאיפה זה בא? דרך מערת המכפלה. כנ"ל גם הנפטרים שעוד לא מלאו שנה, י"ב חודש לפטירתם, הנשמות שלהם נמצאות בגן עדן תחתון, שהמעבר שלהם או הכניסה הוא דרך נערת המכפלה, דרך המקום הזה. שם כל בתי העלמין שבעולם של היהודים, הם כולם נקבצים ומתאספים ועוברים דרך שם. מי שירצה יעיין בבקשה לספר חסד אברהם, לרבי אברהם אזולאי, שם יש הרחבה גדולה על כל העניינים האלה, והוא מביא את זה בשם רבנו משה קורדבירו הרמק, אותו מקובל עצום ענק שהיה בדור שלפני רבנו הארי בצפת, ממנו יצאה תורת הקבלה לכל העולם כולו. אז זה פחות או יותר, לכן כשאנחנו הולכים, אנחנו יכולים לעמוד ליד המצבות, אבל צריך לדעת שזה לא המצבות, לא של יעקב ולא של לאה ולא של אברהם ולא שרה, זה סתם אבנים באלמה, אבל זה המקום שלמטה, שם הם נמצאים, והם שמחים כשאנחנו מגיעים לשם. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך, ירבו שמחות בישראל. שאלה של מאזין יואל מקרקור, לפני 3 שבועות נולדו שלישייה, אבל הם נולדו פגים, 2 בנים ובת. שואל המאזין מקרקור, האם יוכלו לתת להם שמות לפני הברית שנדחה?
אם הילדים נמצאים במצוקה, אם הם רק באינקובטור, זאת אומרת, הם נמצאים בתוך ה... איך זה נקרא בלשון הקודש היום, אני לא יודע את השם בדיוק, זה אינקובטור, אז לא צריך עדיין לקרוא להם שם, כי למעשה אני אסביר את, את הרקע, את הסיבות. לכתחילה לא קוראים לילד ערל שעדיין לא נימול, לא קוראים לו בשם יהודי. עדיין לא. עד רגע שהוא נימול, לכן שים לב שבברית מילה ככה מנהג. הרי שמלים אותו, לוקח הרב או המוהל או מי מהקהל את הקוס, הוא מברך בורא פרי הגשם, מברך אחר כך קורא את הברית, מסיים, אומר אלוקנו אלוקי אבותינו, קיים את עמד הזה לאביו ולימו, ויקרא שמו בישראל, ואז קורא לו את השם. מדוע? כיוון שעדיין היה ערל, כשהיה ערל לא קוראים לו בשם. לכן, אם הוא לא חולה ולא שורד באיזו בעיה מסוימת רפואית, לא לקרוא לו שם. אלא ימתינו עד הברית, לא קרה כלום, זה יחשבו שהוא עדיין בבטן אמו, לא קרה שום דבר. אבל אם הוא באמת סובל מאיזה בעיה או איזה חולי, זוכר שבזמנו שאלנו את הגאון רבי שלמה זלמן ברווח, אז הוא אמר שיקראו לו איזה שם של חיים, כמו שנוהגים לעושים לחולה. קוראים לו חיים או חזקיהו או חי או כל שם אחר, רחמים, שם שמעורר רחמים בשמיים כדי שיהיה לו חיים. ואת השם העיקרי שרוצים לקרוא לו, כמו אברהם, יצחק, יעקב, משה, דוד, אז זה יקראו לו אחר כך בשעת המילה. אבל זה שם זמני כדי שאני אוכל להתפלל עליו. אבל מה עושים עכשיו? איך מתפללים? אז אומרים, התינוקות שנולדו מהגברת, למשל, הגברת דינה בת לאה. ככה אומרים. מאותה אישה ששמה כך ושם אמא כך. אז זה בשמיים כבר התפילה הזו עולה, זה הכי טוב. אבל אני חוזר ואומר, אלה הם העיקרי הדברים, שאין לקרוא לילד רק אחרי משמו, רק אחרי שנימול, ולא עדיין ביותו ערב. זה מעוגן בהרבה ספרי פוסקים וספרי קבלה, שכך נוהגים לעשות. תודה רבה.
תודה רבה רב. הוא הדגיש רק שיש שם אחת מהן, זה בת, האם זה מונע או לחכות גם כן לקריאת השם של הבת? הבת, שני בנים ובת בשלישייה.
אין שום בעיה.
לבת יכולים.
יכולים לקרוא לה לבת, יעלה לתורה ועשה לה משברך, עד רבה. והתפללו בשבילה שתברים ותתפתח ותגדל ותרבה ותהיה לאילן גדול, שתביא הרבה הרבה צאצאים, תעמיד דורות. של אנשים בריאים ושלמים.
תודה, רבו שמחות שלישייה בבית קרקור אצל המאזין שלנו. ואנחנו עם משה מתל אביב, שלום לך משה.
שלום עליכם, צהריים טובים הרב.
שלום וברכה הבא.
רציתי לשאול אם יש מנהג, מקור למנהג או לסגולה של השריית המים של חבטת ערבה, ולשתות אותם, אם יש איזה מקור, מקור תורני, חיבוב, מצווה או משהו כזה.
שמע, אגיד לך את האמת, אני בסגולות לא כל כך מתעסק, כי יש כל כך שינויים ועניינים ובלי סוף. אני יודע דבר אחד, אני יודע מה שקראנו אתמול בלילה, בדברי הזוהר הקדוש, בפרשת צו, דף למד ב', שם הזוהר הביא, על המעלה של הלילה הזאת ומחר יום שמיני עצרת. ואמרתי, כדאי שהציבור ידע את המעלה הגדולה, ויש תרגום של דברי הזוהר של רבי חיים פלאצ'י, שהביא אותו במועד לכל חיים בסימן כ"ה. רבי חיים פלאצ'י כותב שצריך להיזהר מאוד בתפילות, תפילת ערבית של הלילה הזאת, וגם שחרית מוסף מנחה של מחר, לומר אותם בכוונה גדולה. כי לא רק התיקון של הימים של ראש השנה עד שמיני עצרת נשלם ונסתיים ונחתם היום, זאת אומרת ביום שמחת תורה, יש בזה עוד דבר, הוא כותב דבר מדהים, ואני אקרא לך את המילים מהספר, כי אין בכל אלו הימים, זאת אומרת כל מה שעשינו באמת תשרה, ויוצא החג, מותר להדליק, שבות, לנסוע, לעשות כל מה שרוצים, כמו ביום חול רגיל. תודה רבה, וגם מותר יד תחיל לחבש. הרי בכל המועד לא חיפשנו, בכל המועד לא הסתפרנו, לא התגלחנו. מי שרוצה להתגלח ולהסתפר, אחרי ההבדלה יכול לעשות את כולם. תודה רבה לך.
תודה למאזינה, יישר כוח לרב, אנחנו עם מאזין מקריית אתא. שלום לך יניב.
שלום, חג שמח לרב ולצוות, תודה רבה. רציתי לשאול בבקשה, איך אני נוהג אם אני בתוך שנת אבל על אבא, בריקודים שבין ההקפות?
כן, אתה להקיף תקיף, בריקודים תעמוד מסביב. אל תרקוד ממש. אם עושים מעגלים בתוך כדי הליכה, מעגלים בצורת הליכה, אתה כן משתתף. אבל בריקודים אל תרקוד, כי סוף סוף תוך י"ב חודש על אבא אם זה קצת חמור, ולכן זה. אומנם יש רבנים, אני יודע, שלא מסכימים איתי ואומרים שצריך מותר לרקוד רגיל, אבל מחילה, המנהג לא היה כזה. ראינו את הדור שעבר ואת כל גדולי הדור שעבר שנזהרו בזה, ועל אבא ואמא באותה שנה לא עושים ריקודים, בכל אופן ריקודים סוערים או ריקודים לפי קצב, לא. תבורך, אבל להקיף אתה מקיף. למחוא כפיים אתה מוחא כפיים. אבל את כל לא. תודה רבה.
כן, כן. תודה רבה, ואנחנו עם המאזין הבא. שלום לך, יוסף מירושלים.
שלום, כבוד הרב, כיף כתבה.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול הרב, אם יש בתבלינים, שאני לוקח אותם לרפואה, תבלינים שלמים באוכל, אבל אני לוקח אותם לרפואה, יש בזה משום איסור שחיקת צמנים? נותר לקחת בשבת יום טוב או לא?
מה? שחיקת צמנים?
כן, לוקח נגיד קורקום של רפואה.
כל גידולי קרקע, אסור לקטוש אותם ואסור לטחון אותם, לא בשבת ולא ביום טוב, אלא אני צריך לקטוש אותם מלפני כן. כך צריך לעשות. אם קטשת אותם לפני כן, ועכשיו אתה רוצה לקטוש אותם יותר, כדי שהם יוצאו כמו בקמח, הרי קיים עליהם כך בשכון ערוך נפסק. שחיתים, אסור לטחון ביום טוב. אבל אם טחנתי אותם ביום טוב, וניפיתי אותם ביום טוב, ואני רוצה לחזור ולנפות אותם שיהיו עוד יותר טוב, כמה שכבר ניפיתי אותם בערב יום טוב, מותר לי לחזור ביום טוב ולנפות, אבל לכתוש ודאי אסור. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו נראה מי המאזין הבא בתור, אנחנו מנסים לחדש את הקו איתו. אז טוב, המנהג, כבוד הרב, אולי על המנהג של האכילה, של הכיבוד בתוך שמחת תורה בבית הכנסת. תמיד הרב מעורר על מורה מקדש, מביאים כיבוד ואוכלים ויין, ולא רוצה לדבר על מחיה וכאלה.
נזהרו מאוד בעיקר במשקאות חריפים. כתב הגאון לחמד במערכת בית הכנסת, כתב שם שצריך מאוד מאוד להיזהר, ובפרט לא בשני ספר תורה. אסור לאכול בשני ספר תורה. אם רוצים לאכול ויש ספר תורה, אז מכסים את ספר תורה בתליטות וכדומה. למשל, דוגמה, בוא אני אגיד לך, מצוי יש בתי כנסת שכך עושים, שאת ההקפות עושים לפני מוסף. ושאלו אותי מה לעשות, הם עושים את ההקפות, ופתאום הם רעבים, הם רוצים קצת כוח כדי להמשיך לרקוד. אז מה כן עושים? לא יודעים אם עושים אחרי מוסף. והספרי תורה מונחים שם, אז יניחו אותם על הטבע ויעצו אותם בתליטות, ואז יהיה מותר לאכול משהו קל כמו עוגה או איזה, אני יודע, אני לא רוצה להזכיר דברים שהם מזיקים, יש כל מיני, השם ישמור היום, דברים שמכילים שמנים ובעיקר שמן מוצק, זה מאוד מאוד מסוכן לבריאות. אז רוצה לאכול איזו עוגיה או איזו עוגה, מותר. ולשתות, אבל לא לשתות משקאות חריפים, כי סוף סוף אני נמצא בתוך חלל בית הכנסת, שזה מקום קדוש. אם הוא רוצה לשתות דווקא משקה חריף, יצא החוצה, החוצה של בית הכנסת. שם כן יכול לשתות, אבל בתוך בית הכנסת לא. ויש עוד כלל מדהים שכתב אותו השדה חמד. הגאון השדה חמד כותב, שכל דבר, הוא מביא את זה עוד בשם הראשונים, שכל דבר שהגויים לא עושים בבתי תפלתם, אנחנו לא נעשה בבית הכנסת שלנו. שלא יבואו ויאמרו שחס ושלום, שבתי הכנסת שלנו הם פחות קדושים, חלילה וחס. להבדיל אלף ולפי הבדלות. אז לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, בפרט ביום הזה. היום הזה זה מאוד קשה. לבא לבתים, אני יודע, בהרבה מקומות שלפעמים חורגים קצת מהמסגרת, וחושבים שהכל מותר. ולא, צריך להיזהר במורה שמיים, כמו שקראנו עכשיו. היום הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא מחבק אותנו, והוא נמצא איתנו, והוא שמח שאנחנו מבקשים. ותראה, ההקפות עצמם, זה תיקון. מה קורה בסוף כל ההקפה והקפה? אנחנו הספרדים נוהגים לומר, יהי רצון, שתקנו לנו הראשונים עוד. זה מובא עוד לפני הגאון חידה, חלק תיקן הגאון חידה, אחר כך שיפץ עוד קצת, הוסיף הגאון רבי יוסף חיים, ועוד. סדר היהי רצון שאומרים אחרי כל הקפה והקפה, אם זה סדר של, אם זה של אברהם, של יצחק, אצל אברהם אנחנו מבקשים להתפלל על חסד, אצל יצחק גבורה, גבורה נגד יצר הרע, לדע להוכיח נכון, יעקב זה להשתדל בהקפה של יעקב, להתפלל על זה שנזכה לתורה, שהבנים שלנו יהיו לא עוסקים בתורה. בהקפה של משה זה נצח, זה תמחה דרבנן, לדעת לעזור לאלה שלומדים תורה, לדעת לסייע, לעודד, לחזק את מוסדות התורה, את לומדי התורה, את מקימי התורה, ואחר כך בהלון, ההקפה של ההלון, להיות אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות, כוון לתורה, זה עובדה דה אהרון, מה שנקרא. אחר כך ביוסף, זה דבר גדול מאוד. שם תיקון הברית קודש, מה שאנחנו עושים בימי השובבים, מה שאנחנו עושים באלול, כל מה שאנחנו עושים בימי התשובה והסליחות, זה בהקפה של יוסף השישית, לתקן מתיקון היסוד, אם אדם מסתכל איפה שאסור להסתכל, אם שמע מה שאסור לשמוע, אם דיבר רוצים מפיו מה שאסור לדבר, נשמע כל מיני שירי תפלות או שירי אגבים ברמינן, כל זה יתקן בהקפה הזאת, גם על ידי הריקודים, על עצם ההקפה. וההקפה שלי זה תיקון של בית הכנסת, בדיוק, זה בנגד השכינה, כל מקום שנמצאת שכינה, כמו בכותל המערבי, אם לא התנהגתי נכון שם, אז אני מבקש לחפר לי על מה שנהגתי לא נכון. אם בבית הכנסת לא התנהגתי כמו שצריך, אם לא שמרתי שבת כהוגן, אם לא חיבדתי את השבת כמו שצריך לכבד, אם לא עינגתי את השבת כמו שצריך להנג, אכלתי בחול מאכל שהוא ערב לי, ולא השארתי מאכל לשבת, אז עשיתי העדפה של ימי חול על פני שבת, זה עצמו כבר דבר לא טוב. אז מחפר על זה בהקפה השביעית של דוד מלך ישראל. אז כך אדם ישים מול עיניו את הימים האלה ואת ההקפות, שהקפות נתקנו בשביל לתקן לנו את המידות ולחפר לנו את מה שהתנו ופגענו וללמוד לקח וליישם אותו להבא לימים הבאים בעזרת השם, עלינו בסלם. אז אני מבין שהתוכנית הגיעה לסיומה.
כן, כבוד הרב, אנחנו באמצע והתוכנית הגיעה לסיומה, אנחנו חייבים להיפרד. אנחנו חייבים להיפרד מהמאזינים.
אנחנו נסיים, איך? יש מישהו
נוסף? לא, נפרדנו, ברוך השם, הגענו לסיום.
אנחנו מברכים את כל הציבור ואת עם ישראל כולו בפתקה טובה, ושמחר תימסר הפתקה בתפילת נוסף, פתקה שמלאה הרבה שפע, אור, בריאות, ששון, שמחה, חיים טובים, חינוך טוב לילדים, זיווגים, בנים, זרע הקודש, כל מה שצריך, הכל, בלי לשתות מים של הערבה.
אמן ואמן. אנחנו...
תודה לצוות, תודה לך, חזקו ואמצו, והרבה הרבה שמחה.
אמן ואמן.